שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. הפרק הזה הוא לא פרק טיפוסי, לפנינו הרצאה שעברה בכנס רוורסים 2017. האזנה נעימה.
אש, אנשים אוהבים לשרוף דברים ולא יעזור, זה קצת מפתה, אבל השריפה זה אמנם חלק משם האירוע, אבל זה לא העניין היחידי של מידברן. אני קודם כל אציג את עצמי. קוראים לי ליאור קפלן, ובאתי לדבר על קהילת קוד פתוח במידברן. אנחנו נדבר על מידברן בשני מובנים. אחד זה האירוע עצמו והקבלות שלו לקוד פתוח, והחלק השני זה הקוד פתוח שמידברן צורך כלקוח וגם מייצר. אני אקח דקה, דקה וחצי בשביל לדבר על עצמי. קוראים לי, כמו שאמרתי, ליאור קפלן, מתעסק בייעוץ בקוד פתוח. זה הטוויטר, אם מישהו רוצה לעשות לי קצת שיימינג בצורה ציבורית. ואני פחות רוצה לספר על מה עשיתי בשנים האחרונות, אלא יותר על מה אני מתכנן לעשות בשנה הבאה, ולפי זה תבינו מה הכיוון. אז אני מדבר על מפגשי פיתוח שהם חוצי קהילות. היום חלק גדול מהמפגשי פיתוח נעשים סביב מוצר ספציפי, ואין אינטראקציה. זה אומר שהבן אדם שמפתח את מה שיושב לכם על הדסקטופ והבן אדם שמפתח את מה שיושב בקרנל, הרבה פעמים לא מדברים, וזה חבל. אין ידע שעובר בין קהילות, והמון קהילות ממציאות את הגלגל מחדש. ויש פה גם אלמנט חברתי. אנחנו באותו מקום, ובטח בישראל, באזור גיאוגרפי, אין סיבה שאנשים לא יתניידו יותר, יכירו יותר, יגלו מה אחרים עושים ויתמכו אחד בשני. ובטח אם אנחנו עם רשתות חברתיות גם ככה הדוקות, וזה לא משנה אם זה צבא או אוניברסיטה והגודל הפיזי של המדינה, אני חושב שאפשר להביא את זה גם לעולם הקוד הפתוח. הנקודה הבאה זה שילוב של נשים בקוד פתוח, זה גם תוכניות בחול וגם תוכניות שאני רוצה ליישם בארץ, שמאתגרות, וזה יכול להיות מהיבט של שוויון ותוכניות כמו Outreachy, וזה יכול להיות ממניעים אגואיסטים לחלוטין, שנמאס לי מהתאור הארוך פה בשירותי גברים, וצריך קצת לפזר את כמות האנשים בין שני המקומות האלה. נושא נוסף זה חממה לעסקי קוד פתוח. הרעיון זה לעודד אנשים לייצר עסקים שמתעסקים בקוד פתוח, וזה לא, הכוונה היא לא ברמת הצרכן, זה ברמת או לייצר מוצר שיוצא כקוד פתוח, או לתת שירותים על בסיס. יש המון פרויקטים שמגיע בן אדם או חברה ואומרת, אני רוצה להתעסק עם זה, מי יכול לתת לי שירותים? חסרים גופים שיתנו את השירותים האלה, יש פה כסף שמחכה במרכאות על הרצפה או low hanging fruit, ורק צריך למצוא את האנשים שמוכנים להתעסק עם זה, ויש להם מה לתרום. אני חושב שזו הזדמנות לחבר את קהילת הסטארט-אפ שלנו עם כל מיני תחומים כאלה. שילוב סטודנטים בעולם הקוד הפתוח, מי שזוכר את סיום לימודיו, יוצא ממדעי המחשב או משהו מקביל, אין לו שום ניסיון פורמלי, יש לו איזה פרויקט שהוא עשה אולי במסגרת הלימודים, איזה חנות שהוא בנה או פרויקט קומפיילר, זה נראה מגניב, זה לא ניסיון בעולם האמיתי, הוא לא יודע עבודת צוות, ופה הקוד פתוח יכול לשנות את התמונה. אתה יכול לסיים 3 שנות או 4 שנות לימודים ולצאת עם קורות חיים מלאים ברפרנסים. בין אם זה בגים שפתרת, קהילות שהשתתפת בהם, יכולות שאתה מוכיח, זה מאוד משמעותי. נושא נוסף הוא מימון המונים לפרויקטי קוד פתוח. יש פרויקטים שה-ROI שלהם, אני מדבר באופן כללי למשק, הוא מאוד גדול, ברמה של השקעה של 100,000 יכולה להחזיר כמה מיליונים. ברמה של מערכות חינוך, ממשלה, רפואה, זה משמעותי, וזה אחד הדברים שאני רוצה להתעסק אליהם, איתם. איפה אתם נכנסים לעניין הזה? אני מחפש שותפים, נותני חסויות, מנטורים, ומקומות שמוכנים לערך את המפגשים. מעניין אתכם, בכיף, דברו איתי בסוף ההרצאה, או תשלחו לי לטוויטר שהראיתי מקודם. קצת להיכנס לאווירה של מידברן. אנחנו מדברים על המדבר. הרעיון הוא שאין הרבה וצריך להמציא דברים. זה הרבה פעמים כמו שאם ניקח את עולם הקוד הפתוח, יש לכם רעיון מדהים, עשיתם git init, ומפה, מה עכשיו? יש canvas ריק, וזה פחות או יותר מה שקורה במדברן. איך לוקחים מקום שהוא מדברי, אין בו כלום חוץ מחול, קצת רוח, אולי איזה tumbleweed כזה שמסתובב, ומרימים בו עיר מאפס, עיר שמכילה כ-11,000 איש, לפחות בישראל. אם אנחנו מדברים על הדוגמה בארצות הברית, מדובר ב-70,000 איש. איך דואגים להם לכל התשתיות לתקופה שנעה בערך כ3 שבועות? כי יש הקמה, יש את האירוע ויש את הפירוק. ואחרי זה, המקום הזה נעלם כאילו לא קרה כלום, כי אין שאריות בשטח. אנחנו נגיע לחלק מהנקודות האלה בהמשך. אבל לא באנו לדבר רק על האירוע עצמו, אלא לאורך כל המצגת יהיו השוואות בין מידברן לבין עולם הקוד הפתוח. וזה רק לעשות לכם קצת טיזרים מחלק מהדברים שאנחנו משתמשים במידברן בצד הטכנולוגי. כמו שאמרתי מקודם, מידברן הוא גם אירוע שמתנהל בהרבה הקבלות לקוד פתוח, גם צורך קוד פתוח וגם מייצר, את החלק של לייצר זה לקראת סוף ההרצאה. במדבר אין חיות, גם לא חיות כאלה, בסדר? הרעיון של המצגת זה לתת לכם גם את החוויה של מידברן. הדרך הכי טובה שלי, במקום להיכנס פה עכשיו לסיפורים שיקחו לי הרבה יותר מה-30-40 דקות שיש לי, זה להראות לכם הרבה תמונות. אם אתם רוצים שאני אחזור, אעצור, אספר משהו יותר, תרימו את היד, אין שום בעיה, כל הזמן יאפשר לי. אני אשתדל לכם כמה שיותר מהאווירה של מידברן על ידי התמונות האלה, ונגיע קצת לספר מה זה. מידברן הוא אירוע, אני לא אגדיר אותו כפסטיבל, כי בפסטיבל אתה בא, אתה משלם כרטיס כניסה, נכנס ומתחיל לצרוך תכנים. מידברן זה בדיוק ההפך, אומנם אתה משלם כדי לקנות כרטיס, אבל התהליך הוא שונה לחלוטין. האנשים מביאים את התוכן איתם, וההפקה נותנת איזשהם תשתיות מינימליות, ודואגת לדברים שבן אדם פרטי הרבה יותר קשה לו, בין אם זה רישוי מול המדינה, בין אם זה תיאום מול חלק מהאנשים, ובין אם כל מיני היבטים שהם יותר כלליים, אתם יודעים, גם יש עורך דין שצריך להסדיר לפעמים כל מיני עניינים פורמליים, אבל התוכן של האירוע עצמו מגיע על ידי הקהילה. אם למידברן יגיעו חצי מהאנשים, יהיו חצי מהתכנים, וזה לא משנה כמה כסף היה לפסטיבל באותו שנה, סליחה, לאירוע באותה שנה, כי מה שמשנה זה כמות האנשים. אבל גם לזה יש מגבלות ואי אפשר לגדול, כמו בהרבה ארגונים, בין אם זה חברות ובין אם זה ארגונים לא פורמליים, יש כאבי גדילה. אז מידברן הרעיון, קודם כל, זה חופש, זה לא העניין היחידי, אלא לתת ביטוי שונה של עצמך. אם ביום-יום אני יכול לבוא או בחולצה מכופתרת, מחויטת לעבודה כי אני רוצה להרשים אנשים, או שאני אגיע למשרד עם מכנסיים קצרים וסנדלים, או כמו שאתם רואים, שילוב של חלק מהדברים האלה, הרעיון במידברן זה לתת לך סביבה בטוחה, לעשות ביטוי עצמי מאוד מאוד שונה. במונח של הקהילה, ביטוי עצמי רדיקלי. אנשים יכולים ללבוש מה שהם רוצים, להתנהג איך שהם רוצים, באיזושהי הרע. יש כללי קהילה, וזה לא אומר שאפשר לעשות הכל. עדיין, גם חוקי מדינת ישראל, גם איזושהי התנהגות נאותה בני אדם חלים, אבל זה מאפשר לאנשים לחצות הרבה גבולות. החציית גבולות היא קודם כל עם עצמך. זה יכול להתבטא בלבוש, בהתנהגות, בצורת מחשבה, באינטראקציה עם אנשים. זה חוויה שונה לחלוטין. ומאפשרת להרבה אנשים להתמודד עם היבטים שונים שלהם בעצמם. אפשר להתייחס לזה כמו אירוע רוחני, אפשר להתייחס לזה כמו טיפול פסיכולוגי, אפשר להתייחס לזה כמו חוויה, יש כאלה שיגידו חוץ גופית. הרעיון שבמשך שבוע, אם אתה מגיע לכל האירוע, אתה חוזר בן אדם שונה. עכשיו, זה יכול להישמע קצת הזוי, נסעת, כן עשית סמים, לא עשית סמים, אולי לא שתית מים, התייבשת, אני מבין איך זה נשמע. המקום שנותן לך סביבה בטוחה וחופש לעשות מה שאתה רוצה, זה מאוד משמעותי, וזה היתרון. חלק מזה זה גם הניתוק, הניתוק מהטכנולוגיה. כשאתה שבוע במדבר ואתה לא רוצה לא קליטה וחשמל עשוי להיות עניין, זה גורם לך להתעסק קצת יותר בעצמך, באנשים מסביבך. חלק מהדברים האלה משפיעים. ואחד הדברים שאפשר לראות זה חופש לעשות מה שרוצים. אנחנו ניגע בהקבלה לזה כמובן בתוכנה טיפה בהמשך. אבל רואים אנשים שמסתובבים ויש להם אינטראקציה עם אנשים אחרים, ובטח לנו כאנשי מחשבים זה לפעמים משהו שחסר. לחלקנו זה חסר בכוונה, הם לא מעוניינים באינטראקציה עם אנשים, בטח לא כאלה שקוראים להם יוזרים או משתמשים, סיפור שונה. אחד הדברים שקורה להרבה אנשים שנמצאים במידברן או בסביבות דומות, זה לא הסביבה היחידה, זה שהם חוזרים להאמין קצת בנושא הזה של אנושיות, של בני אדם, כי הם חוזרים לחוות חוויה מאוד מאוד אנושית, מנותקת מכל מיני רעות חולות שאנחנו חווים היום. אגב, זה מצחיק להגיד אנושיות, כי אם אנחנו חוזרים רגע לקטע הטכנולוגי, אז אובונטו, הפצת הלינוקס, זה אנושיות בשביל אחרים. ויש הרגשה, או לפחות לי הייתה הרגשה, במידה מסוימת, שאני מקבל איזה רעיון כזה, באירוע כזה, בטח בכמות אנשים הזאת. זה כבר לא כמות שאתה יכול או לזכור שמות, או למצוא את האנשים, או לחזור אליהם, או שזה. לפעמים המפגשים הם רנדומליים, ראית בן אדם ל-30 שניות, אתה כנראה לא תראה אותו שוב באותו שבוע, והוא יכול להשפיע לך בצורה מאוד מהותית, כי הייתה איזו אינטראקציה מגניבה. עכשיו, לפעמים זה דברים מאוד טריוויאליים. הוא נתן לך משקה קר באמצע יום לוהט, הוא שאל אותך אם אתה רוצה רגע מסאז' או שפריץ של מים קרים. הדברים האלה, כשאתה בחוויה שאתה באזור מנותק, מחלק גדול מהסיביליזציה, הם מאוד משמעותיים. עצם שבן אדם מגיע ומציע לך משהו, בלי לבקש תמורה, לא כסף, ולא שתעשה משהו בחזרה, זו חוויה שמאוד משנה את הגישה שלך. טיפה יותר עניין פורמלי על מידברן, יש את אירוע ברנינגמן בארצות הברית, קיים מאז 1986, זה די הרבה שנים. אירוע שבשנה האחרונה הגיע ל-70,000 איש, בארץ האירוע מתקיים מאז 2014. השנה הגיעו אליו 11,000 איש, זה גדילה של בשנים האחרונות כמעט פי 3 כל שנה. יש לזה כאבי גדילה, מצד שני זה הופך את החוויה להרבה יותר מהותית. אגב, רק בשביל לסבר את האוזן, השנה הייתה שנה ראשונה שלי להשתתף במידברן. בשנים שעברו הכרתי את האירוע, שמעתי עליו, תמיד נראה לי, האירוע הזה נראה לי קצת הזוי. החברים שלי שאני מכיר ביום יום מתנהגים בצורה מוזרה לחלוטין. אני חושב שאני אדבחיק את זה ונשאיר את זה בצד. וזהו. השנה רציתי לחוות חוויות חדשות, קצת להשתגע, אבל באזור שהוא יחסית בטוח, ומידברן נתן לי בדיוק את האופציות האלה. ואני לא מדבר על לשנות את הגישה מבחינת כמות האנשים החדשים שאני מכיר, הדרך שאני מכיר את האנשים. וכמובן לנטוורקינג זה עושה פלאים, אירוע שבו אתה פוגש אנשים רנדומליים, זה מאוד עוזר גם לצאת מהעניין של בועה. אם אתה איש טכנולוגי שמסתובב בקהילה טכנולוגית, את הצבא כבר סיימת, את הלימודים סיימת, לפעמים גם זה מייצר איזשהו לחץ. סיימנו את המסגרות שבהם אנחנו מכירים, אנחנו כבר לא בני 20 וקצת, וזה עוד אופציה מאוד מאוד מעניינת להכיר אנשים שונים ומשונים, חלקם טכנולוגיים, בטח אם אני אדבר איתכם על קוד פתוח במידברן, וחלקם מכל קצוות הקשת. אז מי מגיע למידברן? אז התשובה הקלאסית, ויש איזשהו אחוז גדול של אנשים שמגיעים, זה האנשים האלה. ילדי שנות ה-80, אנשים באזור סוף שנות ה-20, איפשהו באזור שנות ה-30, אבל הם לא היחידים, ונגיע לזה בהמשך. השנה הצטרפתי למחנה נושא, אני עוד מעט אסביר מה זה. הרעיון של המחנה, אחד מהחבר'ה היה לו חלום, והוא רצה להקים טירה. אז הקמנו טירה. והחוויה שלנו שאנחנו הבאנו למידברן, כמחנה, הייתה תפאורה מגניבה, עוד שנייה תראו בתמונות הבאות, מסיבות, כחלק מהחבר'ה מאוד אהבו להיות די-ג'יי, ועוגיות. המחנה שהייתי בו נקרא ממלכת העוגיות, הטירה בהקמות נראית ככה, בלילה עם איזושהי חבורה, תסלחו לי, אבל הזויה שעומדת ומתחפשת לפני הטירה בזמן ההקמה נראית ככה, ובלילה, כשהחלק המעניין קורה, כי יש שמש, אין שמש, יותר קל להסתובב או פחות חם להסתובב, אז הטירה נראית ככה. עכשיו, הדבר הזה מרצד ומושך אנשים. תחשבו שאתם במדבר, אין אור חיצוני, זה מושלם כדי לראות את הכוכבים. סליחה. ולכן, מה שדולק ומנצנץ, מושך אנשים, מעבר לזה שלהוציא עוגיות חמות ב-2 בלילה, מושך אנשים כמו זומבים, אני לא יודע מה, הם רעבים והם רוצים משהו לנשנש, והריח מגיע למרחקים כזה מדבר ויש רוח, וזו חוויה אדירה. ונתחיל את החלק הקצת יותר טכנולוגי. אז קודם כל הרעיון הוא חופש. אתה מגיע לא לשבוע של נופש בכנרת, כי זה לא אתה והחבר'ה והמנגל ודברים כאלה, אבל אתה מגיע למקום שנותן לך לעשות מה שאתה רוצה, כוכבית, לא 100%, אבל מאוד קרוב לזה. בדוגמה הזאת, יש מחנה שנקרא ארסלון, הוא מספק ארסלים לכל מי שרוצה. תבוא, ייתנו לך, בהנחה שמישהו אחר לא תפס אותו, לשבת על הארסל שלהם, יעשו לך רוח, ייתנו לך משהו קר, כנראה, ואתה יכול להתפנן אחלה שנץ שבעולם. וחופש, כמו שהבנתם מנושא ההרצאה, הוא לא רק בחיים, הוא גם בתוכנה. אגב, אם מקודם בתמונה של הטירה הזכרתי את הקטע של אנשים הזויים, תחשבו מה קורה לאנשי קוד פתוח שבאים לכל מיני אנשים אחרים ומדברים איתם על חופש ועקרונות ודברים ויראליים, הם לא נשמעים הזויים. כל אחד מאיתנו הזוי באיזושהי רמה, וכלפי מישהו אחר. הרעיון היחידי זה האם זה קורה להרבה, הרבה אנשים תופסים את הבן אדם הזוי, או שמתישהו זה משתנה. כשדיברתי אני על עקרונות קוד פתוח בתיכון לפני 15-20 שנה, זה נראה לרוב האנשים די מוזר, כי זה היה בחיתולים, ואחרי זה, כשדיברתי על לינוקס, או כשדיברנו על רישיון ויראלי, אנשים לא הבינו, וכשישבתי בוועדות בכנסת מול מייקרוסופט, או חברה מסחרית אחרת, זה נתפס מוזר. 15 שנה קדימה, זה סטנדרט, כל סטארט-אפ ברור לו שהוא עושה את זה, הדברים משתנים, הסטנדרטים משתנים. וקחו את העקרונות שלכם קדימה, ותבחנו גם מה אתם מאמינים בו, ותלכו איתו עד הסוף. אז דיברנו על חופש, וכל הזמן שדיברתי על זה שאפשר לעשות מה שרוצים, גם שמתי איזושהי כוכבית. הכוכבית הזאת קיימת בהרבה מקומות. זה יכול להיות חוקי המדינה שלנו כחברה, זה יכול להיות שככנס יש לנו code of conduct, וזה פחות או יותר גם מה שקורה במידברן. עכשיו, יש פה שילוב של שני דברים, גם עקרונות שהקהילה מאמינה בהם, וגם כללים שהם לא חלק מהעקרונות, אבל מקיימים אותם. אנחנו נעבור על חלקם, אני בכוונה שמתי את זה כרשימה כדי שיהיה לכם מול העיניים. קודם כל, לא להשאיר עקבות. מכיוון שמסורתית מידברן קורה במדבר, זה קורה בארצות הברית, זה קורה בישראל, זה קצת פחות קורה באירופה, יש להם קצת יותר אתגר עם המדבר שלהם. אבל, מה לעשות, זה, ככה זה החיים. אבל, מכיוון שאתה מקבל קרקע שהיא במרכאות בתולית, טבעית לחלוטין, אין שם שום תשתית, אין שם כלום חוץ מחול ואבנים, הרעיון זה גם להחזיר את המקום לקדמותו. אין ספק שזה גם מקל מאוד על הפעילות מול הרשויות, אף רשות לא תאשר לך לעשות אירוע אם אתה משאיר הררי זבל. זה מקל גם על לוגיסטיקה. אני לא יודע מי עבר פה בחוץ והסתכל, יש פחים שמוצאים כל הזמן עם ערימות של פלסטיק. עכשיו, אני לא מדבר רק על הצד האקולוגי. הצד האקולוגי, בואו רגע נשאים אותו לצד, תשימו לב שהאקולוגיה זה לא חלק מהרשימה, למרות שזה נושא מאוד חם במידברן. אבל הנושא המוביל והפורמלי זה לא להשאיר עקבות. מחפשים איך למעט בזבל או בשפת המידברן חשלש, חומר שלא שייך. דברים שלא שייכים למדבר, ולכן אם הבאת אותם, אתה תיקח אותם איתך הביתה. עכשיו, זה יכול להגיע לרמה, אפילו רמה במרכאות קיצונית. זאת אומרת שאם יש לי מים נקיים, או סיימתי לשתות משהו, אני לא שופך את זה על האדמה. מסיבה פשוטה, אם 10,000 איש ישפכו מים על האדמה, ובטח כשזה מגיע במחלים גדולים של קובים, יהיה נהר, עזבו רגע בוץ לאנשים שזה לא נוח, אבל יהיה נהר. מים במדבר מייצר חוויה שונה לחיות, זה משפיע, זה יכול להשפיע במחזורים, בצורות מאוד משמעותיות, זה משפיע על הצמחים, זה משפיע על החיות, אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים להשאיר את המקום כמו שהוא. יש דברים שאסור להביא, כמו נצנצים, כי זה מתפזר ברוח וזה מלכלך ואי אפשר לאסוף את זה. אני שכחתי להביא את שלי היום, אנשים מגיעים למידברן או לכל אירוע ברן אחר עם כוס רב פעמית. אין שום סיבה שתשתמש כל הזמן בפלסטיק, האורך חיים של זה זה 30 שניות. עזבו, זה לא רק הצד האקולוגי, גם הצד המעשי, זה מאוד נוח. עכשיו אתם שואלים למה כל כך חשוב, למה לא להסתובב עם פלסטיק במדבר? אז יש פה גם עניין אחד, אם אין חד פעמי במדבר, ואם לא תביא את הכוס שלך, ומישהו ירצה לתת לך מתנה שתייה, איך תקבל? הוא לא ייתן לך לשתות מהבקבוק, 10,000 איש שותים אותו בקבוק, פחות רעיון מוצלח. אנשים מסתובבים עם כוס משקה משלהם, ומקבלים כל מיני הפתעות. נושא של הכללה רדיקלית, אנחנו ניגע עוד שנייה. הנושא של השתתפות. הקהילה מעודדת השתתפות, זה נכון לגבי התכנים שאנשים מביאים איתם. הנושא של נושא החופשי שמטריד הרבה דברים, וגם בעולם הקוד הפתוח. מה קורה אם אני אשחרר את הקוד ואף אחד לא יחזיר לי? אז הקהילת מידברן מאוד מעודדת להיות חלק מהחוויה. לא רק לבוא ולהגיד, טוב, אני ככרטיס, נתראה במאי 2018, עד אז אני פטור. הרעיון זה שתהיה מעורב. אתה לא חייב, אף אחד לא יישב לך על הראש, אף אחד לא יכריח אותך. זה יעשה לך את החוויה שונה לחלוטין. אני אתן לכם דוגמה שלי מהשנה, לקראת האירוע לא הייתי בטוח אם יהיה לי כרטיס. וכשהגעתי להקמות, לא ידעתי איך זה יהיה, והיה לי ברור שגם החוויה עד הקמת מידברן הייתה שווה את החוויה בפני עצמה, גם אם אני לא אגיע לאירוע. גם ההקמות היו חוויה מאוד משמעותית עבורי, והיו שוות גם אם ביום הראשון היו אומרי לי, אנחנו מצטערים, אתה צריך לקום וללכת מאיזושהי סיבה. ההשתתפות היא משמעותית, וזה חלק מהחוויה, זה בדיוק כמו בהרבה מקומות אחרים, כשאתם מעורבים בזה, גם רגשית וגם מושקעים בזה מכל מיני היבטים אחרים, זה משנה את החוויה, זה פחות או יותר ההבדל בין סטארט-אפ שאתה חלק מהבעלים שלו, שיש לך אחוזים בו, או שאתה איזשהו שכיר מספר 17, אז פחות מעניין אותך מה הולך לקרות שם. נושא של אחריות אזרחית, אנחנו עדיין במדינת ישראל, אנשים חיים בסביבה מאוד מטירנית במירדברן, אבל עדיין יש את החוקים. אגב, המשטרה היא חלק מהאירוע, יש שוטרים באירוע. רוב המקרים הם לא צריכים להתערב, כי הקהילה יודעת למשטר את עצמה. מיידיות, תחווה את הכאן והעכשיו, לא צריך כל הזמן לתכנן מה יהיה, פחד מהחמצה, שזה נושא מאוד חם לאחרונה, בדיוק להפך, תהנה ממה שיש. הסתמכות עצמית רדיקלית, אף אחד לא יספק לך דברים, תדאג לעצמך. זה לפעמים אומר שאתה יכול לעשות שיתוף פעולה עם מישהו אחר, אתה יכול לבקש ממנו לדאוג למשהו, גם תוודא איתו שהוא דואג, שהוא הביא את זה, לדוגמה ביום האירוע, תגיד, הבאת את המים שדיברנו עליהם? כי לא בא לי להתייבש במדבר. ביטוי עצמי רדיקלי, תהיה, תחווה מה שאתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה, זה בסדר, אף אחד לא שופט אותך, הקהילה היא מאוד שונה, או מאוד מיוחדת במובן הזה. הענקת מתנות, זה הולך עם העיקרון של המסחריות. אין כסף, אתה נכנס, אתה שבוע שלם בלי כסף, זה במרכאות דומה לקריפטו קוין, רק בלי החלק של הקריפטו. אין יותר. אתה נכנס מפה, זה דברים או שהבאת מראש, או שאתה נותן לאחרים ואחרים נותנים לך, ואני מזכיר, אין בהכרח חיבור בין השניים. זה הרבה פעמים מאוד דומה לעולם הזה של קוד פתוח, אתה עושה ג'סטות לאחרים, אתה עושה קוד ריוויו לקוד שלא אתה כתבת, ולא בהכרח לפרויקט שאתה חבר בו, כי נתקלת בקוד. אתה מתקן בגים לא רק לפרויקטים שאתה חבר בהם, או שהם הפרויקטים שלך, אתה תורם, כי זה חלק ממה שאנשים עושים, וזה עובד בשני הכיוונים, וזה חלק ממה שהופך את זה למדהים. הנושא של מאמץ קהילתי, אנשים לא מגיעים רק לעבוד עם עצמם או לחוות עם עצמם. זה שעושים ביחד, זה חלק משמעותי של החוויה, זה משלים לנושא של ההשתתפות, אבל השתתפות בקבוצה. אתה יכול להגיע בתור בן אדם עצמאי למידברן, לחוות את זה במרכאות או בהקצנה, כמו איזה מנגל על הכינרת, עצם זה שאתה במחנה, או באיזושהי קבוצת מתנדבים, או בכל מיני דברים כאלה, או בפעילות אחרת שהיא קבוצתית, היא מאוד משמעותית. אם אני אתייחס להרצאות האחרות שהיו פה בעולם הקוד הפתוח, אם אתה מתחזק פרויקט קוד פתוח בקבוצה, זה חוויה שונה לחלוטין מאשר אם אתה עושה את זה בעצמך ונושא בכל העומס, זה שאתה יכול לפזר את זה, זה מאוד משמעותי. דוגמה של המסחריות, אז בהקמות הגעתי לאיזשהו מחנה אחר, והגעתי עם חולצה כתומה, הייתי האיש הכתום במידברן, הגעתי עם חולצת דרייפיט שהיה לי מאחד מהאירועים, ראותי באחד המכונות ואמרו לי, לא, המסחריות, אין לוגויים. אמרו לי, אנחנו הולכים לחתוך לך את הלוגויים מהחולצה. בהתחלה אמרתי להם, אין סיכוי, כאילו, למה להרוס חולצה, וכאילו, מה יקרה עכשיו בשבוע הקרוב? והם חזרו על ההצעה, ובפעם השלישית אמרתי, אתם יודעים מה? באתי לחוות, בוא נתפרע קצת, בוא נראה לאן זה יוביל אותי. הסתובבתי שבוע עם הפתמות בחוץ, ובלי לוגויים, וכל מי ששאלתי, מה נסגר? כי זה לא יצא הכי מדהים, מבחינת איך שגזרו, זה לא עגול, זה לא סימטרי, והם גם פספסו פתמה אחת, אבל זה יצר חוויה שונה, זה יצר שיחה עם אנשים, אנשים מגיעים אליך, ישר מחייכים, קודם כל הם מסתכלים לך על החיוך שיש לך, ואחרי זה הם מסתכלים לך על החולצה ונקראים את צחוק, ואז שואלים אותך, ומה הקטע, וזה אינטראקציה מאוד מעניינת, ווואלה, עדיין יש לי את החולצה, אני לא הולך איתה לעבודה, יסלחו לי בעבודה, אבל זה מגניב, חוויה שונה לחלוטין. דיברנו על הכללה רדיקלית, אז מגיעים אנשים, חלקם הזויים, וחלקם גם מקבוצות גיל שונות. תחליטו אתם מהתמונות מי זה מי, אבל אתם יכולים לראות שיש פה ילד בעגלה, שאבא שלו הולך להיות הסנג'ר לשבוע הקרוב, יש ילד על הכתפיים של אבא שלו, אני מקווה שזה אבא שלו, ברקע, ויש קבוצה של אנשים ברקע שאני לא בטוח כמה הם ילדים, אבל אפשר לראות לאורך מידברן שמגיעים אנשים מקבוצות שונות, וזה נכון גם בתחום עיסוק, לא כולם הייטקיסטים מתל אביב, למרות שבזמן מידברן יש וואחד חנייה בפלורנטין, לא תאמינו כמה. ברצינות. אבל רואים משפחות, נשים בהיריון, אנשים מבוגרים, אגב, יש כרטיסים שנשמרים לאנשים מעל גיל 60. בדיוק בשביל הדבר הזה, כדי שתהיה הכללה, ולא רק הקבוצת גיל הזאת של ילדי שנות ה-80, למרות שאותו נראה לי יפתחו את מחנה ילדי שנות ה-90 בקצב הזה. וזה משמעותי, זה מייצר חוויה שונה, ואני יודע שאני חוזר על המשפט הזה, אבל לפגוש בן אדם, מתי הפעם האחרונה שיצא לכם אינטראקציה עם מישהו בגיל, בוא נגיד של ההורים שלכם, אני לא ארחיק לכת לסבא וסבתא שלכם, או לשבת עם אישה בהיריון שהחליטה במדבר להסתובב בביקיני עם הבטן לא לפה אלא לפה, וזה מגניב, ויש מחלקה שמתעסקת בהנגשה לבעלי מוגבלויות, ואתה רואה אנשים שביום יום הם או על קביים או על כיסאות גלגלים, מתניידים במדבר, מסיעים אותם, דואגים להם, עוזרים להם. זה חוויה מדהימה, זה מאפשר לאנשים לחצות גבולות, אצל חלקם זה גם לחצות פחדים. דיברתי על זה שהקהילה יודעת למשטר את עצמה. אגב, סליחה רגע על הנושא הזה, גם בעולם הקוד הפתוח יש לנו מלגות שמתעסקות בנושא של הכללה. הפרויקט הכי מפורסם נקרא Outreach, שהתחיל בגנום, ובסוף נהיה פרויקט חוצה פרויקטים. זה פרויקט שמביא מיעוטים, המיעוט נקרא לזה הכי גדול או הכי מפורסם זה נשים, אבל במדינות שונות זה כולל מיעוטים כמו אינדיאנים, קהילה להטאבית, מיעוטים מכל מיני סיבות, זה יכול להיות אבוריג'נים באוסטרליה, זה יכול להיות צוענים באירופה, או כל מיני, או שחורים בארצות הברית, בסדר? זה יכול להיות כל מיני דוגמאות שמנסים להכניס אותם לעולם הקוד הפתוח. לפעמים לראות בחור מפקיסטן, ויצא לי לפגוש כמה כאלה בכנסים, שמגיעים או על ידי גוגל Summer of Code, או על Outreachy, או כל מיני תוכניות אחרות, שפתאום זורקים אותם לכנס הייטק באירופה, זה חוויה מדהימה. בעיקר אחרי שהבחור כבר תרם קוד והוכיח יכולת, ופתאום אתה מבין שזה שהוא מאפגניסטן אולי משפיע על איזה שפה הוא מדבר, ופחות או יותר זהו. מבחינת יכולות הוא שווה לך, עכשיו רק דואגים לתת לו גם איזשהו שוויון הזדמנויות. זה גם אחד הדברים, כמו שראיתם בהתחלה, שאני רוצה להתעסק איתם, גם אחד הדברים שמתעסקים גם במינברד וגם בעולם הקוד הפתוח. עולם הקוד הפתוח, ברוב המקומות, תקשורת היא על בסיס אינטרנט, ויש לה המון חסרונות, בטח שהיא לא פנים מול פנים, המקלדת סופגת את הכל, האימייל בכלל סופג את הכל, וקצרי תקשורת קורה הרבה. בעולם האמיתי, ובטח במידברן, אנשים מרשים לעצמם להתנסות, ויש גם גבולות שצריך לשים, וזה נכון גם לגבי הקהילות קוד פתוח. תקשורת זה סקסי, וצריך, אבל צריך גם לשים גבולות. במקרה הזה של מידברן, יש קבוצה שנקראת מיטה, שמתעסקת בנושא של תקשורת וגבולות בתחום המיני, כדי לוודא שהם לא נחצים ומגיעים לכדי הטרדה, ואם יש חשש או ספק או זה, אז אפשר לדבר על זה, אפשר לנסות לפתור. הגישה היא קודם כל גישור. אם אפשר לקחת סיטואציה ולפרק אותה, לראות שזה באמת אי הבנה ואי הבנות קורות, או גם אם קורה משהו מעבר ולפעמים הצדדים מבינים שזה עוד משהו שאפשר לתחום, זה בסדר, זה הדרך העדיפה. זה נכון גם לגבי פרויקטי קוד פתוח. בחלקם זה הרבה פעמים על ענייני או תקשורת בין אישית, שמישהו לא, מדבר לא יפה, יורד על אחרים, ולפעמים זה עניינים טכניים שהולכים לוועדות טכניות. ובחלק מהמקרים, ובטח שזה סביב מידברן ונושא מיני, יש גם עניין של אכיפה. אם מישהו יעשה משהו שחוצה את הכללים של הקהילה, זה יכול להגיע לרמה שאומרים לו, אדוני הנכבד, קח את הדברים שלך, תצא מחוץ לגבולות האירוע, אתה לא חלק מהאירוע, ואם זה חמור זה גם מחוץ לקהילה עצמה, כי יש לזה גם אפקט חברתי. תזכרו שפה, בניגוד לעולם הקוד הפתוח, אנשים נפגשים פנים מול פנים. נושא של נידוי מהקהילה הוא הרבה יותר משמעותי, אבל זה אמצעי קיצוני. זה הרבה יותר קיצוני מאשר בוא נוציא אותך מרשימת התפוצה. אם אני אתייחס לפרויקט אחר שאני חבר בו, שזה דביאן, יש בערך פעם בחודשיים מישהו שחוסמים אותו מרשימות התפוצה מאיזושהי סיבה, ולרוב זה התנהגות לא נאותה. שם זה פחות על ענייני שפה, יותר על תגובות לאנשים, על לקחת דברים אישית בצורה מוגזמת ולהתחיל לתקוף אנשים, וזה הגבולות שהקהילה לא מוכנה לקבל. אם אנחנו מדברים גם על מידברן, ובמידברן הדברים האלה מוצגים בכוונה בצורת הגחכה, ואנחנו מדברים על קהילות קוד פתוח, אז הנושא זה נגישות. אם השעות פתיחה שלכם זה אתמול כל היום, מחר 20 דקות והיום בכלל לא, שאגב, זה די מזכיר את הדואר לצערי הרב, אז כנראה שהפרויקט שלכם לא יצליח. בסדר, אתם צריכים להיות נגישים לקהל שלכם, וצריך לזכור שרצוי שגם אם הם תורמים, לא תאבדו את הדברים שלהם. אגב, זה צולם במה שנקרא דואר מידברן, ושם אתה שולח דואר, אתה לא יודע אם הוא יגיע. זה חלק מהרעיון שלהם. מציגים דברים שונים ורעיונות. אגב, לפעמים זה מגיע באיחור של כמעט שנה, ויש אנשים שקיבלו מכתב אחרי 9-10 חודשים עם הברכה שמישהו כתב להם. אנשים עושים דברים בשביל להנות, בשביל להתפרע, ולפעמים גם לרנדומליות הזאת, יש משמעות מאוד אמיתית. מזכיר את ימי המודם 56-600, שלא ידעתם אם האינטרנט יעבוד, או אולי לא יעבוד, אולי ההורדה תצליח, או אם האתר נעלם מהרשת, כל הדברים האלה. ואם הגישה שלכם לגבי יוזרים היא זאת, שתחזור מאוחר יותר, הפרויקט שלכם לא הולך להצליח. ברמת הקהילה למידברן, כשאתה נכנס, יש צוות שנקרא גריטרים. כמו שאתם רואים, הוא מאוד 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 צבעוני. והמטרה של החבר'ה האלה זה אחרי שעברת את השלב הפורמלי של להיות מקורטס ולהיכנס בגדרות האירוע, זה להכניס אותך לאווירה המתאימה, זה לדאוג שאתה מרגיש שהגעת הביתה, ולא רק שהם יעמדו ויחייכו אליך, הם גם יקפצו עליך בחיבוקים. וזה אחד הדברים שמאוד חסרים בקהילות קוד פתוח. הבן אדם הזה שעל כל פיפס הכי קטן שיש סיכוי שהוא יתרום קוד או יהיה חלק מהקהילה, שזה מה שהם יעשו. אם יש לכם מנהל קהילה, או אתם חושבים שאתם צריכים לנהל קהילה, זה פחות או יותר מה שהוא אמור לעשות. אולי לא בהכרח לחבק אנשים, כי באירועי הייטק זה לא בטוח יתקבל כמו שזה מתקבל במידברן. אגב, במידברן נהוג לשאול, מצופה מאנשים לשאול לפני כל מגע כלשהו, לפני כל פעולה. כי לפעמים מסאז' למישהו יכול לבוא מדהים, תשאל אותו. אולי נשרף לו אגב, אולי כואב לו, אולי משהו אחר שימנע, אולי הוא סתם לא רוצה כי הוא לא אוהב מגע. תשאל, אם אומרים לך כן, לך על זה. וזה נכון לכל דבר, ואתה מגלה שאתה יכול לשאול להרבה דברים, אבל תלמד לשאול. אז זה הציפייה שלי ממנהלי קהילות, ואגב, החוויה של מידברן לחלוטין נתנה לי את ההרגשה הזאת, וצריך גם בן אדם שלא יוותר על אף אחד, כל עוד זה לא מייצר בעיות, כולל לטפס לו על האוטו, כולל להגיד לו, צא מאוטו, אנחנו רוצים לחבק אותך, וכל עוד הוא לא מחליט שהוא לוחץ על הגז ואומר לו, תעוף לי מהדרך, זה מתקבל. יש עוד כמה דברים, אני לא אכנס אליהם, וחשוב שאחראי קהילה או שהאווירה הזאת, האווירה שלכם של הקהילה, וזה לא רק אחראי קהילה, זה גם כל בן אדם, גם אחרון המתכנתים או בכיר המתכנתים, חשוב שידע לפרגן לאחרים, יעזור לאחרים. אם זה בשפה שלנו, אז פלאפרים. אני לא אזכיר לכם איפה המושג הזה מגיע, אבל הרעיון שבהרבה מקומות יש את האנשים שכשמישהו משקיע את עצמו ומוכן לתרום, הם באים ודואגים לו. אם אתה רואה תוכניתן שיושב ופותר בעיה קריטית על הפרודקשן, יבוא מישהו ויביא לו משהו לשתות, או יעשה לו את הכוס קפה, או יעזור לו איכשהו, זה לפעמים מהותי. אתם מכירים את זה שאתם יושבים על איזושהי בעיה, וזה לא משנה שהיא לחוצה, או קריטית, או כל דבר אחר, ומגיע מישהו ושואל אתכם, נו, 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 מה יהיה? מתי תפתור את זה? אם הוא יבוא וישאל, מה אפשר לעזור, או כל שאלה אחרת שתעזור לקדם את המטרה, זה משמעותי, וזה נכון הרבה פעמים בפרויקטי קוד פתוח. אתה רואה תשאל איך אפשר לעזור ולהשתפר, זה משמעותי. אבל בכל זאת צריך תשתיות, ובמקרה הזה של מידברן, חלק ממחלקות ההפקה, זה לדוגמה מרפאה, אי אפשר להביא 10,000 איש למדבר ולצפות שהכל יעבוד חלק, זה לא קורה. ולפעמים זה לא קורה כי אנשים קצת חסרי אחריות, ולפעמים זה לא קורה כי התנאים בשטח משתנים, או במקרה שלי, לדוגמה, התנדבתי, הייתי מאוד מושקע בהתנדבות, והתייבשתי, או הייתי קרוב להתייבשות, אז טוב שיש מרפאה. והחבר'ה האלה, אגב, הם מתנדבים בדיוק כמו כל השאר. זה לא שונה, והמחלקות האלה לא בהכרח בתשלום, יש מתנדבים לכל דבר שתרצו לעשות. זה מאוד משמעותי, וקצת נעבור לעניינים הטכניים. קודם כל, המחלקה הטכנית, אגב, יש לנו חלוקים, זה ראש המחלקה החליט שזה הצ'ופר, ובזמן המשמרות או בזמן הפעילות באירוע עצמו, בין אם זה תורן כוננות, ותאמינו לי שלפעמים צריך להוציא נייר ממדפסות עם אבק, ואבק מדבר זה דבר אכזרי, או דברים יותר שהם טכנולוגיים כמו ראוטרים וכו', כי יש מקומות שכן צריך אינטרנט, יש במרכאות מדהים, זה מייצר גאווה ארגונית, זה גם דברים שצריך לחשוב עליהם בהיבט של קוד פתוח. תחשבו מה מייחד את הפרויקט שלכם, איך מייצרים את הדברים, זה לפעמים זה חולצה, זה לפעמים מדבקות, לא כולם רואים על הזווית של הלפטופ, אבל אני מסתובב עם מדבקה של דביאן על כל לפטופ שיש לי, כי זה פרויקט שאני נמצא בו כבר 12 שנה, והוא מהותי להרבה דברים שאני עושה, אז אני גאה בזה. הגאוות יחידה היא מאוד משמעותית, וזה נכון גם כשאתה מתנדב. הנושא של קהילה הוא מאוד משמעותי, ואיך שאנשים מגיעים לזה ואיך שאנשים מתנהגים בקהילה, הוא מהותי. הדוגמה שרציתי לתת לכם, זה במידברן אין כרטיסים בחינם לאף אחד. גם המנכ״ל של האירוע משלם על כרטיס. הדבר היחידי שאתה יכול לקבל כתוצאה מהתנדבות, זה משהו כמו אופציות בחברה. אתה יכול לקבל אופציה לקנות את הכרטיס. אתה תשלם מחיר מלא, אבל ייתנו לך את הכרטיס ולא תצטרך להיכנס לתור מחירה הכללי. התור מחירה הכללי יש לו ביקוש אדיר. יש שני סבבי מחירה מאוד גדולים, אחד באזור ינואר ואחד באזור אפריל. והשנה, כמו שאתם יכולים לראות, המחלקה הטכנית הייתה די בטוחה בעצמה, הלכה עם המערכת של שנה אחת לפני כן, עם כמות של בערך שליש מהאנשים, הגיע תאריך, שעת המחירה, המערכת לא תפקדה, אי אפשר היה לקנות. אני ספציפית, עם הפלאפון, עם הלפטופ, מנסה להיכנס לתור מחירה. אגב, זה תור והגרלה רנדומלית, מי יכול, מי מקבל את הזכות לקנות כרטיס? זה לא רק על בסיס ראשון מגיע, ראשון זה, כי אי אפשר, זה כמות גדולה מדי של אנשים. מדובר בכל זאת בכמה אלפי אנשים. מתאכזב מזה שהמערכת לא עובדת, מה זה הארגון הדפוק הזה, מה זה האנשים הטכנולוגיים, אני לא מבין, תסלחו לי, אבל מה זה החרה הזה? כולה המחירה של 3,000 כרטיסים במקרה הזה, אבל שימו לב שמה שקורה אחרי התקלה, זה מה שמגדיר את הקהילה, וזה נכון גם לקהילות קוד פתוח. יש באג מפורסם בחלק בהפצת, בדביאן, שהיא אחת מההפצות לינוקס, על זה שמישהו כתב פקודה בפוסט-סקריפט של אחת מהחבילות, של RM-RF שמשתנה סלש משהו. סליחה, סלש. מה שקרה שהמשתנה היה ריק, ומאותו רגע, ויש לו גישת רוט לכל המכונות של היוזרים, מי שהתקין את החבילה, מחק לעצמו את המחשב. פדיחה מטורפת, בוא נגיד שזה שווה ערך לזה שיש לך אירוע שאנשים מחכים לקנות כרטיסים ולא מצליחים. השאלה זה מה קורה ברגע שאחרי. האם אנשים באים ומקללים אותך ויורדים עליך, או נחלצים לעזרתך ו... באים ורוצים לעזור. הנושא הזה גם של ההתנצלות, זה משהו שהוא חשוב בכל עסק, ספציפית בקוד פתוח שהדברים האלה זמינים ושקופים. קחו את נושא גיטלאב, שהייתה להם תקלה היסטרית, הם שמו מצלמת וידאו, צילמו את המתכנתים שלהם, פותרים את הבעיה. זו גישת שקיפות מדהימה. במקרה הזה הקהילה באמת הפתיעה, היא נחלצה לעזרה, הכמות מתנדבים במחלקה גדל, בצורה משמעותית, תוך שבועיים ארכיטקטורה חדשה לתור, בגדול, סרברלס, אני בכוונה לא אפרט כי הזמן קצר. עצם זה שהקהילה באה והגיעה להתנדב, היה שינוי משמעותי גם בגישה של האנשים. אנשים לא באו והורידו את הראש כי הם לא הצליחו, אלא להפך. הם הבינו שההתמודדות עם משברים זה החלק החזק שלהם, וזה נכון לכל פרויקט קהילתי. מה קורה מאחורי הקלעים? אגב, הבן אדם עם החצאית פה יושב באולם, אני לא אציין מי זה. אז נסתכל, נקרא זה מאחורי הקלעים. אז מה, בגדול מה יש לנו? השינוי הכי גדול שאנחנו מנסים, שהכנסנו השנה לתשתיות קוד פתוח של מידברן, זה העבודה בספארק, הרעיון להתבזר, השירותי קלאוד. אגב, זה דברים שאנחנו רוצים להוציא לפרויקט, לאירועים המקבילים שלנו בעולם. תשתיות, לא מפתיע אתכם שאנחנו משתמשים בלינוקס, יש לנו וורדפרס ודרופל בשביל האתרים החיצוניים ובשביל המערכות ניהול תוכן. יש לנו המון JavaScript שכמובן עובד עם Node.js, יש דברים שכתובים ברובי, צורכים קוד פתוח. אבל אנחנו לא רק צורכים קוד פתוח, אנחנו גם מחזירים, או יודעים לעבוד בשיתוף פעולה. בדוגמה הזאת זה מערכת שנקראת מערכת החלומות של מידברן. הרעיון שזה מערכת גיוס המונים פנים קהילתית, הקהילה מגייסת כסף מחברי הקהילה, כדי שכל מיני אנשים שהם רעיונות יצירתיים שהם רוצים להביא על האירוע הבא, יוכלו לקיים אותם. זה יכול להיות מיצב אומנות, זה יכול להיות ציוד שהם צריכים. אם לדוגמה אתם רוצים לעשות מחנה מסיבות, אז אתם צריכים להביא כסף כדי לקנות את הרמקולים למסיבות, כי רוב הסיכויים שלאף אחד בבית אין רמקול בגובה הזה. אז זה יכול להיות גיוס המונים, זה יכול להיות מסיבה במקרה הזה, זה יכול להיות כל מיני אירועים כדי לגייס את הכספים האלה. עכשיו, זו מערכת קוד פתוח שבכלל נוצרה בשוודיה, השתמשו בה באירוע אחר, בסוף זה הגיע לאירוע ישראלי מ-2016, זה אירוע פחות פורמלי של מידברן, וראינו שהמערכת עובדת, המערכת הזאת אומצה, עכשיו יש לה שינויים שנכתבו ותוספות ושיפורים, היא זמינה כקוד פתוח, ואנחנו מקווים ועובדים לשווק את זה כדי שאירועים אחרים ייקחו את השינויים האלה, ונוצר אקוסיסטם בין אירועי קוד פתוח. דוגמה נוספת למערכת שנכתבה, וזו מערכת שנכתבה רק לאירוע הזה, זה מערכת של משחקי הברן, שהיא מערכת שהרעיון שלה זה לאכוף את הנושא של code of conduct ועקרונות הקהילה. כל מי שרוצה להדפיס את הכרטיס שלו כדי להגיע לאירוע, צריך לשחק משחק שבו הוא, משחק טריוויה, שבו הוא עונה על השאלות, וככה מוודאים שהוא אכן קרה ולא רק סימן yes I accept ו-next, next, next. זה משמעותי לזה שאנשים באמת יהיו מעורבים, ויש דרך מצוינת למדוד את הדבר הזה. כמויות הזבל באירוע עצמו, וזה שאנשים הבינו שהם צריכים למדוד, סליחה, שהם צריכים לקחת את השאריות שלהם איתם חזרה, או למצוא דרכים להמעיט במקור, להביא פחות דברים איתם, וזה כמו, זה ההפנמה של code of conduct בהררי זבל הוא מאוד משמעותי. תהליכי הפיתוח שלנו בוצעו על ידי גיט, המון pull requestים, בעיקר כי אנחנו עובדים בצורה מבוזרת, אנשים מגיעים למפגשי פיתוח, לא תמיד יכולים לבוא שבוע אחרי זה, זה לא מקום עבודה שכולם רואים אחד השני כל יום, זה מאוד דומה לפרויקט קוד פתוח אמיתי, וגם היתרון של ה-CI, המפגשים הם פעם בשבוע, אם צריך אז גם מפגשי אד הוק. נושא נוסף שמאוד ידאיג אותנו זה הנושא של רישיון, כי אנחנו עדיין רוצים לשחרר קוד, ויש פה שיקולים בעיקר של שימוש מסחרי, של האם אנחנו רוצים להציע שירותים, מה יקרה אם לא יחזירו לנו דברים כאלה. זה קורה לכל פרויקט קוד פתוח שצריך לבחור את הרישיון הזה. אני רק אחסור לכם את הדיון, נבחר בסופו של דבר רישיון אפאצ'י 2, בעיקר בגלל תאימות לספארק, זה מאוד יקל לנו, אני בטוח שזה גם מאוד יקל על פרויקטים אחרים לאמץ. כדי לסכם, מידברן, אירוע חווייתי, לא משאירים שום דבר, אורזים את הכל, אורזים בסוף האירוע. אגב, חלק גדול גם התשתיות של האירוע קיפלנו, נשאר הגיטרי פה, תשתיות פחות פזורות. שאלות היה מצטער, אבל גזלתי יותר מדי זמן, ולא יהיה לנו זמן, אני זמין במסדרון. ואנחנו נפגשים פעם בשבוע, זה מתחיל עכשיו. אתם יכולים לסרוק את הברקוד כדי להגיע לעמוד פייסבוק שלנו. אתם מוזמנים להצטרף. אנחנו צריכים גם תוכניתנים, גם אנשי תוכן אחרים, ואל תשכחו גם מחשבים ניידים וגם כוס רב פעמית. תודה רבה.